ישיבה אחת של הרב קוק, הוא מצא לנכון הרב לכתוב את הדברים האלה לקראת ראש השנה. אז אולי נקרא מה שהוא אומר, לא נמציא את הגלגל מחדש, פשוט ננסה להבין מה הרב אומר. אין לי גם את הכישרון להמציא את הגלגל מחדש ולהגיד חידושים שאוזן לא שמעתם. אז אני פשוט אקרא מה שהרב כותב, זה אילן גבוה מספיק כדי להתעלות בו, הלוואי ונפיק את הלקח מתוך דבריו ובאנו על שכרנו. אז תסלחו לי אם אני לא מקורי, אלא פשוט קורא את הכתוב. בסדר גמור. השופר והחצוצרות. אני קורא פסקה ככה קצת כדי להתקדם, נסביר כמה שורות ונסביר אותם תמצית, כך נוכל להתקדם. בסופו של דבר גם לנסות ולהבין מה עיקר החידוש של הפסקה הזו. הננו עומדים כולנו, כל קהל ישראל בארץ ובגולה, לשמוע את קול השופר. כן, מצוות שופר. כולנו יודעים שמצוות השופר הולכת ומתקרבת. אנחנו לא מעלים על דעתנו שהמצווה היא אחרת, כן, מאשר לשמוע שופר. הרב רוצה להפתיע אותנו ולומר שהמצווה המקורית היא לא רק שמיעת שופר, אלא נלווה קול נוסף לשופר. אנחנו כמעט ולא יודעים את הדבר הזה, אלא אם כן למדנו, כן, מסכת ראש השנה, כן, וראינו שם את המשנה שאומרת מפורשות מהי עיקר המצווה, כן, בראש השנה. אבל את אותה, הננו עומדים כולנו, כל קהל ישראל בארץ ובגולה, לשמוע את קול השופר. אין פוצע פה ומצפצף ואומר, רגע, רגע, זה לא המצווה המקורית, אנחנו רוצים את המקור. לא שומעים שום מחאה, שום התכנסות של 15 שופטים בעניין הזה. ממש לא. כן, זה מפתיע. מה, שכחנו את המצווה במקוריותה? ידענו בכלל שהמצווה במקוריותה היא אחרת? על פניו נראה שהנה גם עכשיו אתם המומים קצת, לפחות רובכם, ולא מבינים מה אני מדבר. אבל בואו נראה. אם כן, לשמוע את קול השופר ביום הזיכרון, הבא עלינו לטובה. כל כך הרבה דרשות נדרשו על השופר, עד כדי כך שנראה שכל המוסיף על השופר, הרי זה גורע. מספיק לנו שופר, כן? כל כך הרבה תכנים כלולים בו. מה, אנחנו צריכים לצרף לצידו עוד משהו כדי שהמצווה תהיה כתקנה? שופר, נקודה. הרב לא מסתפק בזה. אמנם, משתוקקים אנחנו גם לשמוע עם השופר את קולן של החצוצרות. על מה מדבר הרב פה? חצוצרות? מה זה פה? טקס צהלי? מה זה בדיוק חצוצרות? בסדר, שמענו חצוצרות כי תצאו למלחמה, וריותם. אבל מה הקשר בין חצוצרות ומצוות זה שופר? נכון? מוזר. לא לימדו אותנו כך בגן, וגם לא בבית הספר, ואולי גם לא בישיבה. לא עמדו אותם. חצוצרות? מה נתחר שמי? עזב אותנו עם החצוצרות. אין טבעי ונפלא יותר מהשופר. כל כך מתוק, כל כך נהדר. מה אתה מכניס חצוצרות? הרב אומר, לא, אנחנו לא מסתפקים. לא שוכחים את המקור. לא שוכחים את עיקר המצווה. אמנם משתוקקים אנחנו גם לשמוע עם השופר את קולן של החצוצרות. קול שני. רוצים גם קול שני. מקסים אותנו, את הרב, הלוואי שגם אותנו, מקסים אותנו הציור הקדוש של השופר האידיאלי המפואר בהידורו, שפיו מצופה זהב ושני חצוצרות מן הצדדים, זה לשון המשנה, במסכת ראש השנה, כן? פיו מצופה זהב, כן? של שופר. וגם אנחנו לא מכירים את הדבר הזה, לכאורה מצופה זהב פסול, כן? ציפהו זהב. טוב, אנחנו רואים בכלל שופר, פיו מצופה זהב, שפיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדים, מכאן ומכאן, חצוצרה מכאן וחצוצרה מכאן, כמו בארבעת המינים, הערבה מכאן והערבה משם. שופר מאריך, לשון המשנה, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות. נכון, יש יתרון לשופר, הוא מאריך, כי מצוות היום בשופר. אין מחלוקת לזה שמצוות היום בשופר. שופר הוא לא בלעדי. בלי הקול השני של החצוצרות, גם מצוות שופר היא לוקה וחסר. אולי קצת דומה לחסרון שיש מצוות ציצית כאשר אין לה תחלת. יש כאלה ששמים גם תחלת היום. כן? יש להם על מה להסמך, כן? אל גדולי הדורות הקודמים שפסקו שהתחלת של היום זה באמת התחלת המקורית ויכולים לצרף תחלת, אין לזה שום בעיה. אבל מרגישים שהציצית, רק עם לבן, עדיין לא נותן את ההשראה הזו של וראיתם אותו, את טיל, את חלן, רוצים גם את חלן. רב אומר, אנחנו לא מבטרים על החצוצרות. מקסים אותנו הציור, כך צריך להבין מה מקסים את הרב כל כך, מה היה חסר מבלי החצוצרות, מה מוסיפות החצוצרות, איזה תוכן אמוני, השקפתי, גאולי, החצוצרות מוסיפות. התרגלנו כל כך בלי החצוצרות, עד שקשה לנו להכניס אותם בתודעה להיות במחיצתו של השופר. לא, הרב לא שוכח, לא שוכח. כן, עד פה לשון המשנה במסכת ראש השנה. אמנם, אומר הרב, אמנם, אין אנו ראויים, כן, רואים שורה חמישית, אמנם, אין אנו ראויים עכשיו בדלדולנו, למידה זו להגשימה בפועל. אנחנו לא מדרגה של שופר וחצוצרות, צריך להבין בדיוק מה חסר לנו, תכף הרב ייכנס לפרטים, אבל אנחנו לא במדרגה הזו, אנחנו בדלדול. מדובר על איזשהו דלדול רוחני. זה לא שאנחנו לא רוחנים, כן? אבל לא כל מי שעוסק בעניינים רוחניים הוא רוחני. כן? להיות רוחני זה להיות מדרגה כזו שמסוגלת להכיל את כל ההפכים, קודש וחול, גוף ונשמה, פרט וכלל, עם ישראל והאנושות, זה מדרגה. להיות רוחני במובן האמיתי של המילה, זה היכולת להכליל את כל הדברים שנראים לנו בפשטות כהפכים גמורים. אומר לנו הרב, אני כבר מגלה את המאוחר, מקדימה את המאוחר, כן? שהרב יסביר מה זה תוכן החצוצרות, אבל אומר הרב, אנחנו בדלדולנו, אין מקדש. רוב ישראל לא נמצאים בארצם עדיין, אין מקדש. כן? חסרים גם עוד כמה וכמה דברים, אין נבואה. כל החסרונות האדירים האלו לא מאפשרים לנו בעצם לצרף את החצוצרות לשופר. השופר הוא בלעדי, הוא דוחה את החצוצרות, לא בגלל גדלותו, אלא בגלל קטנותנו. אנחנו במדרגת שופר, ולא במדרגת שופר וחצוצרות. מעניין. מעניין. למה אנחנו לא רואים לקול השני, המשלים הזה? חצוצרות, מה הבעיה? דלדולים. אנחנו בדלדולנו איננו ראויים למידה זו להגשימה בפועל. ראויים ללמוד על כך כמו שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לצפות, אפשר לכבוד, אפשר להתפלל. תקע בשופר וחצוצרות במהרה בימינו, וקבץ נידחי ישראל, אפשר להתפלל. תור תפילה פרטית. כנסת הגדולה תקנו לנו. תקע בשופר גדול, אין חצוצרות שם, אבל דם בתפילה הפרטית לפני החתימה יכול לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, והיא רצון שתצרף את החצוצרות לשופר. אבל את אתה בפועל, לא. הלכתה דמשיכה. שייך לזמן אחר. אבל להתלמד בדבר, להבין את הרעיון הזה, להשתוקק אליו, לחשוף אליו, להתפלל, ודאי וודאי שצריך. אין ראויים. ורב פאפה, כן, כך מביאה הגמרא שם בהמשך, כן, זה כבר הגמרא שם באותה, בהמשך לאותה משנה, במסכת ראש שנה, מובא שם על כמה וכמה אמוראים שהשתוקקו לצרף את החצוצרות לשופר. אבל נזפו בהם חבריהם החכמים. מסופר על שלושה חכמים, כן? אחד מהם רצה לצרף, ושתיים צירפו, כן? רבי חנינא בן תרדיון, כן? וגם רב חלפתא, שני חכמים שצרפו חצוצרות לשופר. הם כל כך השתוקקו, עד שלא יכלו לעמוד בזה, פשוט צירפו לשופר שלהם חצוצרות. אבל כולם ננזפו. פה מביא רק את המקרה של שמצוין בגמרא הרב פאפה ברשמואל סבר למייבד עובדה כמתניתין. הוא רוצה לנהוג כשורת הדין על פי המשנה, איאך מצוות שופר, שופר ושתי חצוצרות בשני צידיו, שופר מאריך, חצוצרות מקצרות. טוב, רצו לנהוג כמו המשנה. מי לא רוצה לנהוג על פי הדברים כהווייתם או כמשנתם? מי לא רוצה? רב פאפה רצה לעשות. אמר לי רבה, אל תעשה כך, רב פאפה. אמר לי רבה, לא אמרו, אלא במקדש, ולא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, גם לא רק מקדש מספיק, אלא צריך שיהיה במיקום מסוים במקדש. זאת אומרת, מדרגת חצוצרות ושופר זה מדרגה שבלי מקדש אי אפשר לקיים אותה. וגם לא בכל מקום במקדש אפשר לתקוע. דווקא בשערי מזרח. וואה, יש פה נון צדיק מאוד מאוד מבורר. זה לא כאילו. יש פה תנאים מורכבים וסבוכים, כדי שהמצווה הזאת תוכל להתקיים כתקנה. כן? שערי מזרח, הוא בהר הבית בלבד. ואמר רב, הייתי עם הרבי ישוע בן לוי, מה יקרא? רוצים להביא ראייה לכך. כן? שבאמת אין לצרף חצוצרות, אלא בהר הבית, מקדש ושערי מזרח. מניין? כמו שכתוב, דכתיב, בחצוצרות בכל שופר, מתי? הרי הוא מתי? באיזה תנאים? לפני המלך השם. ואין לך לפני השם, אלא במזרח. לפני השם, במזרח. לפני השם. לפני המלך השם הוא דבעינן חצצרות. כאשר אתה לפני המלך השם, אז יש מקום לחצצרות וקול שופר. אבל בעל מה לא. כן, גם צריך להזכיר שגם בזמן שבית המקדש קיים, מצוות שופר וחצצרות זה דווקא בהר הבית. כלומר, במקדש ולא במדינה. כשאנחנו נבין את הרעיון של חצצרות, נוכל גם להבין למה זה דווקא במקדש ולא במדינה. כן? ממש באותה מידה, כן? גם אמרו חכמים, שכאשר מקריבים קורבנות, כן? בשבת מותר לעלות איברים ופדרים על גבי המזבח, למרות זה שבת. למרות זה שבת. כן? בית המקדש סיפור אחר, זה מדרגה רוחנית אחרת, שיש גם איסורי שבת שלא חלים שם, בגלל המדרגה המיוחדת. אבל במדינה זה משהו אחר. אז גם בזמן שמקדש קיים, כל היתר של שופר וחצצרות זה דווקא במקדש. שם יש את ההערה המספקת, כדי להיות שייך לרעיון של שופר וחצוצרות במלואה. כמובן שמתוך שהמצווה מתקיימת במקדש, זה מקרין על כל הגבולים. אבל עיקרה של המצווה לתקוע בשופר וחצוצרות, זה דווקא במקדש ודווקא בשערי מזרח. לפני המלך וכו'. ואם כן, אומר הרב, הננו כעת שומעים בבתי כנסיות במקדשנו המעטים. אנחנו במציאות של מקדש מעט. במקדשנו המעטים רק את כל השופר לבדו. מה לעשות? אין לנו חצצרות, רק שופר. ואם כן, הננו כעת, סליחה, אבל הלא קשורים אנחנו לציפייתנו הבטוחה. לא בגלל שהדבר נמנע מאיתנו בפועל על פי המדרגה של ההווה, אנחנו שוכחים את השייכות הנשמתית שלנו. השייכות העתידית. עם ישראל מעולם לא נואש בגלל המצב העכשווי. היינו מצבים מאוד קשים, הרבה יותר חמורים מעכשיו. מעולם לא פסקנו ולא חדלנו מלהתפלל לדברים הגדולים. שיבה שופטינו, כן, חולה, בית המקדש, ירושלים, לא חדלנו. אז מה אם אנחנו בפועל לא יכולים כרגע לקיים את המצווה כפשוטה? אבל נשמתנו משתוקקות, נשמתנו, למצב העתידי, אומר הרב. אבל הלא קשורים אנחנו לציפייתנו הבטוחה. ציפייה בטוחה. ציפייה בטוחה. אנחנו בטוחים שזה יהיה. זה לא סטטיסטיקות. אולי כן, אולי לא. הבטוחה. המצב שאנחנו נמצאים בו היום, המצבים האלו שאנחנו נמצאים היום, הם מצבים חולפים. הם כולם בעצם תקופות מעבר שכולם מובילות אל המצב העתידי. אין להתפעל יותר מדי מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, ולחשוב חס ושלום שזה יהיה מצבנו. ממש לא. הכל זורם אל העתיד. כל האנושות, כל העולם כולו זורם אל העתיד. ודאי וודאי שעם ישראל, ציפייתנו הבטוחה, שעוד יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר היה בסלע. בית המקדש ייבנה, המצווה תחזור לקדמותה, ונשמע בבית חיינו את הקול המורכב של החצוצרות וקול השופר ביחד. קול מורכב, מאוד מעניין. קול מורכב. זאת אומרת, יש פה איזה מיזוג של שני הפכים. נקרא לזה כך. כן? לכן זה נקרא מורכב. זה קול ממוזג של שני הפכים. הקול המורכב של החצוצרות וקול השופר ביחד. אמנם גם אז לא נשכח. כן? גם כאשר נתקע בשניהם, אנחנו נזכור מה העיקר ומה תפל. ונזכור שהשופר מעריך, תכף אנחנו נראה מדוע השופר מעריך, כן? למה התורה ציוותה עלינו להעריך בשופר ולקצר בחצוצרות? כי יש בשופר איזה תוכן, יד נראה את זה, שהוא הרבה יותר מהותי מהחצוצרות. הרבה יותר שורשי, מה שנקרא איבר שהנשמה תלויה בו. עם כל הכבוד לחצוצרות, אבל צריך לדעת מאיפה החצוצרות יונקות, מאיפה רעיון החצוצרות, הוא יונק. שופר עיקרי. כן, החצוצרות. אמנם, גם אז לא נשכח שהחצוצרות מקצרות ושופר מאריך, שמצוות היום בשופר. והנה הרב מפרש לנו מה זה שופר ומה אלו חצוצרות. יום הזיכרון, יום התרועה. אנחנו תוקעים בשופר, יש הרבה טעמים לתקיעה בשופר. 10 טעמים, מונה רסג ועוד מונה הטעמים, נתנו עוד טעמים כאלו ואחרים, כן? לא פסו נותני טעמים למצוות השופר. הרב אומר כאן, עוד טעם אחד, מהותי מאוד. יום הזיכרון הוא יום התרועה. הלא הוא היום הגדול, הקדוש לאדוננו, שהננו מבליטים על ידי שופרותינו את החגיגיות הנצחית של נסח ישראל. ראש השנה הוא כולו מלכות השם. נכון, מלכות השם בעולם. הרב מבקש להדגיש שלא פחות, אולי אפילו יותר, הרבה יותר יסודי ועיקרי, לא פחות ממלכות השם העולם, על העולם, מלכות השם על ישראל. זה מה שנקרא, נצח ישראל לא ישקר ולא יחזב. אנחנו יכולים להתייאש מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מתייאש מאיתנו. התקיעה בשופר באה להזכיר לנו, או לעורר בקרבנו את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. עם זו בחרתי. הבחירה האלוקית היא לא ברת שינוי. זה הרעיון של נצח ישראל לא ישקר. לא ברת שינוי. יום התרועה הוא בא להדגיש את מלכות הבחירה האלוקית בישראל. לגמרי, בכל המצבים. גם בתוך כבשני השואה, גם כאשר אנחנו מונים 6 מיליון. מיליון וחצי ילדים, כן? גם בפרעות תח, גם בתת, כל הדם הנשפך, שהגויים כבר מזמן השתכנעו, שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אסלאם, הנוצרים, מלך כוזר בספר הכוזרי. מה נשאר לאומה הזו, אחרי שכבר התפזרה בגלות? מה נשאר לכם? אנחנו בראש השנה מזכירים לעצמנו קודם, שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש. בזה אין ייאוש בעלים. יש ייאוש בעלים בדינים של בני אדם. אדם שיש לו שדה ונכנסו ליסטים לתוך השדה, והנה הם זורעים, והנה הם קוצרים שנה אחת, והנה הם זורעים וקוצרים שנה שנייה, זורעים עולה ובעל הבית לא פוצה פי ומצפצף, של מי השדה? של הגזלנים, למרבה הפלא, כן? למרבה הפלא, כך הוא הדין, שאם בעל הבית לא מחה ולא ירער על הגזלה במשך 3 שנות תבועה, יש שינוי בעלים, מכיוון שהבעלים התייאש. מעניין מה היו דנים על זה בעילת הסבירות. מעניין מאוד. מאוד מעניין. לא סביר. מעניין. אבל זה הדין. אבל אצל בעל הבית, ריבונו של עולם, אין ייאוש בעלים. אין. אומר לנו ככה. אם כן, מה העניין השופר? ההכרזה האדירה של אל תירא עבדי יעקב. ואל תחת ישראל, ובתקופתנו זאת, כמה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת, יש תקופות שאנחנו צריכים להפגין את האמירה הזו בצורה הרבה יותר בולטת, תקופות שהרבה יהודים מתבלבלים, הרבה יהודים מתבלבלים, לפעמים בסתר ליבם, לפעמים בדיבור ישיר, לפעמים בחקיקות, ככל הגויים בית ישראל, מדינת כל אזרחיה. התייאשנו מסגולת ישראל. יש כאלו שמבטרים. אין שום הבדל. שוויון האדם, חירות האדם, שוויון, זכויות, כולם אותו דבר. עם ישראל הוא מיוחד? מי אמר שהוא מיוחד? באיזה זכות אנחנו מכריזים על ייחודנו, שזו מדינת ישראל, מדינת היהודים ולא מדינת הזרים? באיזה זכות? חוצפה! ואם היה ריבונו של עולם, הוא כבר עלה בכבשנים עם 6 המיליונים. בתקופות כאלו חשוב מאוד לתת את הטון בון הזה של השופר. חשוב גם להזכיר לעצמנו, הקדוש ברוך הוא זוכר, להזכיר לעצמנו, אל תירא עבדי יעקב, אל תחת. ובתקופתנו זאת, בתקופתו של הרב, פרעות, רציחת יהודים, כן? בתקופתנו זאת, כמה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת של נצח ישראל לא ישקר. על אף כל צרינו וסותני נפשנו, האומרים לכו ונחחידם מגוי. הרבים רוצים להחריט אותנו. ריבונו של העם הוא יחיד. אז רבים מול יחיד, מה אומרים? רבים. רבים עם שבנה מאשר איתי, כך אומר הנביא חזקיה. רבים עם שבנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קשר רשעים אינו מן המניין. אנחנו לא דנים על כמות, אנחנו דנים על מהות. זה כבר יעקב שהיה ירא מכל אלופי עשיו שם, פרשת וישלח, תחילת תולדות. היה יעקב ירא כל האלופים האלו שמופיעים בסוף פרשת וישלח. כל האלופים. איך להתגבר עליהם? אמרו חז"ל משל. משל פחמי אחד שראה גמלים טעונים בפשטה נכנסים לעיר. אמר הפחמי, איך ייכנסו כל אלה? היה שם חכם אחד שאמר לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כולם. ניצוץ אחד יוצא מסגולת ישראל ושורף את כל הפשטן הזה. את כל הפשטן. יהיה הפשטן אשר יהיה. האיחוד האירופי, ארצות הברית, הערבים, פשטן. נצח ישראל לא ישקר. אנחנו צריכים להאמין בכך. ולפעול בהתאם להבטחה האלוקית הזאת. כן, בתקופתו של הרב הוא מרגיש באמת שיש צורך לחדד, כן, ולהעמיק מאוד, כן, במשמעות התקיעה בשופר הזו, כן, אשר סביב שטו עלינו בכל תפוצתנו בגולה, גם פה על אדמת קודשנו גאון עוז לנו. יכול להיות שאומר את זה אחרי פרעות תרפ"ט, לא ראיתי את התאריך, אבל פרעות תרפ"ט מאוד מאוד הכאיבו לרב, מאוד מאוד, שהוא שמע מה קורה בחברון, במקומות אחרים, נשבר ליבו. יש אומרים שבמעמד זה הוא גם חלה במחלתו אשר מת ממנה. הרב חלה במחלה הנוראה, הידועה, כן, ולא קם ממנה. יש אומרים שזה התחיל באותה בשורה נוראה שהוא קיבל על מה שמתרחש בחברון. כן, השחיטה, הרצח והטבח שהיה בחברון. כן? או. אז אמרנו הפגנה. אבל כשאנחנו שואלים מה כוחם של ישראל באמת? מה כוחם של ישראל? הכוח הוא כפול. חלק אחד שלו זה השופר, חלק אחד זה החצוצרות. אמנם ההפגנה הנשמתית הרי כפולה היא. במה בא לידי ביטוי החוסן של ישראל, גבורתם וניצחונם במציאות? בשני צדדים. אחד הוא שורשי, רוחני, עיקרי וראשוני, סגולת ישראל. השני הוא באופן התנהלותם בתוך המציאות הפיזית. כי אם עם ישראל הוא עם רוחני בלבד, אין לו בשורה של ממש לעולם הזה וגם לגויים. ואם עם ישראל הוא רק עם בין העמים, אין לו גם בשורה. מה החידוש שלך? מה החידוש? אומר הרב, החידוש של עם ישראל הוא בשתי קומות, והולך אתכם קוממיות, שתי קומות. הקומה האחת והעיקרית, הנשמתית, זה קומת השופר. הקומה השנייה היא קומת החצוצרות. אנחנו נראה את זה. ואנחנו ברוך השם לא נתקשה להבין את זה, כמו שהיה מתקשה להבין את זה פולני לפני 70 שנה בפולניה. ודאי לפני 100 ו-200 שנה. יהודי בגלות, אולי אפשר להגיד אפילו גלותי, יהודי גלותי לא מבין מה כתוב פה. הוא מבין רק את צד השופר, רק את הנצח ישראל, רק את המגדל הפורח באוויר. ישראל בין האומות, משוסים, נבזים, עניים, מירותי גב, נרדפים. רואים את התמונות האלו, כל מיני סוחרים במטליטות וכל... זה תמונה קשה. יהודי בגלות לא יכול להבין את מה שכתוב כאן. רעיון החצוצרות זר לו לחלוטין. הוא יכול לדבר בוקר ועד ערב על רעיון השופר, על הבחירה בעם ישראל, על היותו של עם ישראל עם קדוש, על המעמד למרגלות הארץ. זה יכול להגיד. אבל לפתח את רעיון החצוצרות, כל שכן להרגיש אותו, כל שכן להיות מחויב הלכה למעשה עד כמה שאפשר, זה מאוד זר ליהודי הגלות. יש כמובן תמיד יוצא דופן גדול לעולם, גם הרב היה בגלות, אבל הוא הגה מחשבות של ארץ ישראל, כן? אבל רוב יהודי הגלות הם לא היו שייכים למחשבות האלה. מי בכלל הגה בדברים של הרב קוק בשעה שהוא היה בזוימל, בשעה שהוא היה פה, יש... מי בכלל הגה בזה? מי הבין מה הוא כותב? אנחנו היום יכולים לקרוא מאמר כזה, למרות שאנחנו קטנים, אבל נשמתנו יכולה להבין את זה. זה מסתדר לנו נהדר עם חוויית החיים הכוללת שלנו, כן? עם הרצון להכניס אלמנטים של חול שישרתו אותנו בעבודת הקודש. צריך זהירות, אבל הרעיון הזה הוא כבר לא זר לנו, אומר רב, כן? ההפגנה הנשמתית של נצח ישראל לא ישקר, הוא צריך להבליט את שתי תחומי ההצטיינות של עם ישראל. ומה הם? אמנם ההפגנה הנשמתית הזו, כמו שאמרנו לפני, אנחנו מפגינים בתקיעת השופר. ההפגנה הנשמתית הזו של נצח ישראל לא ישקר, כפולה היא. יש לה שתי פנים, פנימי וחיצוני, נשמה וגוף. שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, והננו מצווים להתהלך עמהם בקשר קדושת התורה והמצווה. את חוקותיו תשמורו, חוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ. מה אומר הרב? קודם כל, אנחנו מצווים להתנהג, להשתלב בתוך חוקי הטבע. אנחנו חוגים את הפסח בחודש האביב וכן הלאה. זאת אומרת, התורה קושרת את הציוויים שלה בהרבה מן המקרים למה? לחוקי הטבע. חוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ. רואים שהתורה היא מאורגנת ומותמת, לכן זה נורא מצחיק לקיים את פסח בגלות. לא שאנחנו פטורים מזה, חייבים מזה. חייבים לקיים את זה, זה מצוות הגוף. חייבים. אבל לקיים את פסח בגלות, בשעה ששם יורד שלג ואני לא יודע מה, זה לא... זה פסח רוחני כזה. הוא לא מתאים לעונת השנה. זה דבר ראשון שהרב אומר. כנסת ישראל שהיא דורכת על במותי ארץ, קודם כל היא מבליטה את ההתאמה של העולם הרוחני לעולם הטבע. הטבע האלוקי, שימו לב, אביב וכו'. אבל זה לא רק הטבע האלוקי. זה גם הטבע האנושי, הטכנולוגיה, ההמצאות האנושיות. כן? אומר לנו הרב מיד, שימו לב, חוץ ממכן ההתאמה של נצח ישראל לחוקי הטבע, הדוגמאות המועטות שהבאנו, וכל אחד יוכל להבין מדעתו, עוד עשרות, עשרות דוגמאות שממחישות לנו את ההתאמה של גודל הרוח של עם ישראל עם עונות השנה, עם המציאות הטבעית. התורה מצווה אותנו לברך לפני האכילה. התורה מכירה בצורך של האדם לאכול. רק היא אומרת לו, לברך לפני שאתה אוכל. גם הטבע הפיזי, גם הטבע העולמי, זה דבר אחד. אבל יש פה עוד נושא חשוב מאוד, לא רק הטבע הכללי, אלא אמנם הננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים, לא יומן, הרוח האינסופית של עם ישראל. הרוח הזו כל כך גבוהה, כל כך עליונה, והנה היא מתקשרת עם הפעולות של בני אדם, עם החצוצרות שהמצאת, עם הבית שבנית, עם הכביש שסללת, בני אדם פועלים. ונצח ישראל אומר, אין סתירה בין מעשה בני אדם והמצאותיהם לבין האידיאל העליון של קרבת אלוקים. אין סתירה. ממש לא. רק כאשר אתה מתעסק בהמצאות אנושיות, וזה החצוצרה, שזה המצאה אנושית, לעומת השופר שהוא טבעי, הוא לקוח מקרן העיל, הוא טבעי. החצוצרה היא כבר דוגמה למה? לטכנולוגיה אנושית. אז זה הרמז על מעשה בני האדם. האדם הפועל בתוך המציאות. אין סתירה בין הפעולות שאנחנו פועלים בתוך המציאות, לבין האידיאל הראשי של עם ישראל, כן? לקדש שם שמיים. יש קשר הדוק, כמובן. כאשר אתה מתעסק בהמצאות האנושיות שלך, ואתה מגלה את היכולת שלך להמציא המצאות מורכבות, תזכור תמיד את המקור, זה ברור. אחר כל אכילתך, אכול מלח. אחר כל שתייתך, שתי מים. אתה רוצה להמציא מאכלים, אבל אחר כל אכילתך, אכול מלח. כלומר, אחרי כל ההמצאות של המאכלים, אחרי כל תוכניות השף שים לב שהיסוד הטבעי שבמאכל לא ניצלה בתוך התנור. אתה יכול לעשות מאכל טעים, לקחת עגבנייה ולצלוט אותה, לשרוף אותה. זה יצא כזה קרנצ'י ונחמד. אבל איזה ערך מוסף של העגבנייה הזו? חיסלת את הטבע, שרפת אותה לחלוטין. חצוצרות יש, אבל איפה השופר? חצוצרות יש. המצאה אנושית נהדרת. איזה מאכלים, וואל, מנה אתם שלם, 300 שקלים. אבל אין פה חצי אב מזון. הטבע קופח, הטבע נשרף, אין פה כלום. זה כמובן צריך להיזהר, אחר כל אחד יתחר אחר מלח, אחרי כל ההמצאות האנושיות של המאכלים, תחזור ליסוד הטבעי שזה המלח. כלשונו של הרב, שעדיין אפשר למצוא אותו טבעי בעומק האדמה. ואחר כל שתייתך שתה, מים. אחרי כל המוגזים למיניהם, שים לב שאתה עדיין אוהב מים. אבל אם אתה אוכל, שותה את המוגזים והמתוקים, ואחרי זה מציעים לך כוס מים, איזה שר טעם, זה חסר טעם. מים, תן לי קולה, מה מים? אתה נותן לי מים. אם אתה לא מסוגל לשתות מים אחרי המוגזים, איבדת את הטבע. אין בעיה בהמצאות אנושיות, אבל הן לא יכולות לבוא על חשבון הטבע. וודאי לא על חשבון הטבע של סגולת ישראל. אם המצאות אנושיות, לא משנה, מכוניות פאר, הם משמשים בשביל גאווה, הם משמשים בשביל מטרות שהן חוץ למוסר, אז זה כבר, אתה לא זוכר את המלח ולא את המים. אבל אין שום בעיה, דירה נאה, כלים נעים, אין בעיה. אבל אם זה מרחיב דעתו של אדם להכיר את מקורו, אבל אם דירה נאה וכלים נעים מחריב דעתו של אדם ומשכח ממנו את מקורו, מוטב שלא העלית. משל לעבד שאלה חיתים לעלייה, אמר לו אדונו, הרבת בהם קב חומדין? אמר לו לאו. אמר לו הבעל הבית, מוטב שלא העלית. כל השפע של החיטים, אם לא מערבים בו קב של חומטין, שזה יראת שמיים, מוטב שלא ידע. מוטב שלא ידע. אומר לנו הרב, תכף נראה את האמירה המפורשת זו של הרב, אומר לנו ככה, כן? קורא זה שוב משורה שלישית, בעמודה השמאלית כמובן, כן? עמוד 147, שורה שלישית. אמנם הננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים, אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה. וכל איסתה אפו יודע. ויש הסתעפות מרובו. כן, תראו את כלכלת ישראל שנשענת על חידושים טכנולוגיים יוצאים מגדר רגיל. יוצאים מגדר רגיל. יש הסתעפות אדירה למדע. אין לנו שום בעיה. זה הכל כלים מכלים שונים כדי להוריק לתוכם יראת שמיים. להוריק לתוכם את הרצון האלוקי. והכלים האלה נותנים לאותו רצון עליון רגליים להלך במציאות. התפשטות בתוך המציאות החומרית, זה בסדר גמור, עם כל הסתעפו יותר. שהחצוצרות מבטאות את זה כפי שנראה מיד. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע, זוכרים, כן? זה הטבע האלוקי, הכללי. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע, בהתאמה לדבר השם ואור תורתו, דיברנו את זה מקודם, פסח ואביב, כך אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה. רק להדגיש פה, הרי איך אדם מחדש חידושים, הוא חושף את החוקים שיש בתוך המציאות. אתה בא רואה הר, אתה מזהה שזה הר, זה מחצב נחושת. עכשיו אתה מתחיל להוציא את הנחושת. איך אתה מוציא את הנחושת? באמצעים טכנולוגיים שנשענים על חוקי פיזיקה. זאת אומרת, החוקים הפיזיקליים, חוקי המרחב, ההנדסה, כל החוקים האלה מאפשרים לך בעצם את התכנון הטכנולוגי, את הביצוע. אלמלא האש, לא היה מקום לשום חידוש טכנולוגי, אבל האש עצמו, הפקת האש מבוססת על חוקי המציאות. אדם הראשון לקח שתי אבנים, הקיש אותם זה בזה, יצא אש. זה חוק שמקישים שני אבני צור, יוצא ניצוץ. הניצוץ הזה אתה מקרב נייר אליו, עוד ניצוץ, נדלק. מזה אתה מחדש, יש לך אש, אתה יכול עכשיו להתיך נחושת, אתה יכול עכשיו ליצור כל מיני יצירות. אבל הכל מבוסס בעצם על חשיפת חוקי הטבע. אין שום בעיה שאדם יחשוף את חוקי הטבע ובאמצעותה משכלל שכלולים טכנולוגיים. זה בסדר גמור. בתנאי שאותם חידושים סוף סוף יהיו כלים, כמו שאמרנו מקודם, כדי לגלות דרכם את רצונו יתברך. ולא להשתמש בהם להכעיסו. להכעיסו. כן. אני זוכר שהייתי... היו שנים שאני חשבתי שאני גיבור גדול, כן, לקדש את הגיטרה שלי, הייתי מנגן גיטרה חשמלית. היו שנים ארוכות שחשבתי שאני, יש לי כוח לקדש אותה, כן. אלה, קראו לה, גיטרה הזו יבנז, זה יבנז, זה נקרא. אז ככה בדאווין, באיזה מין התנסות וטיפשות, הייתי שר, יבנז, יבנז, יבנז המקדש. כן, כאילו היבנז והמקדש זה ביחד. החצוצרות והשופר. עד שהבנתי שאני משקר את עצמי, הייתי מנגן, כן, בשנים ההם, הייתה לי את הגיטרה פה בצד, גיטרה חשמלית עם מגבר, הייתי מדבר, מביא איזה קטע, כן, חוזר ללימוד, ושכנעתי את עצמי שזה, זה חצוצרות. הלימוד זה השופר, והגיטרה החשמלית, טק טק, איזה בלוז כזה, איזה רוק עדין כזה, זה החצוצרות. עד שפעם אחת תפסתי את עצמי על חם, והבנתי שאני משקר את עצמי. חבל הזמן. זה היה בשמחת בית השואבה. קניתי מגבר חדש, איזה סטריט קיוב של רולנד, קניתי מגבר חדש, משהו. חשבתי לצאת לשם לרחוב דיזינגוף, לנגן שם איזה חבורה מהמקום שם, ראש יהודי וזה. לא הראה לי רפרטואר של איזה 20 קטעי מקור שחיברתי, כל מיני סולואים כאלה מדהימים. ואמרתי, השם אני יוצא זה. ואז חנכתי את המגבר הזה בשמחת בית השואבה ביישוב שלנו. נתתי שיעור בשעה, אני יודע, 11 בלילה, באיזה סוכה של איזה משפחה. היה שיעור נשים במקרה. ואני פתחתי עם איזה קטע כזה. ואז אני מתחיל לדבר על שבעת הרועים. קטע, רועה ראשון. קטע, רועה שני. אני באמת רואה שאנשים יושבות, מאזינות, לא יודעות מאיפה זה נוחת עליהם, על פניו נראות מרוצות מאוד אפילו. ואני מדבר ומנגן, שופר וחצוצרה, כאילו. סיימתי את השיעור הזה, תפסתי את עצמי, אמרתי, שקרן. איזה שקרן. מה אתה מרגיש בנפש? קידוש שם שמיים? או איזה נער מתבגר שמגשים את החלום הדחוי שלו, שלא הצלחת להגשים אותו בגלל החזרה שלך בתשובה. והשבתי לעצמי תשובה. נער מתבגר, שזה היה החלום שלו מגיל 14. מיום שפגשתי את ג'ים הגרמני, שבא לקיבוץ כמתנדב עם הגיטרה שלו, ולימד אותי בפעם הראשונה להחזיק את הגיטרה. מהיום ההוא, החלום שלי היה לעלות על במה ולקרוא את כולם עם קטעי סולו. אף אחד לא יוכל לדבר מילה. כולם יפלו מהרגליים. והנה אני מגשים אותו עכשיו בשמחת בית השואבה שם בסוכה הקדושה הזאת. צילה דמאמנותה, ואני הבנתי ששיקרתי. בסדר, אל תדאגו, אני מנגן באקוסטית עכשיו. אקוסטית. יותר קל לקדש אותה, יותר קל. לקחתי את הגיטרה החשמלית, שמתי אותה בתוך התיק. כן? התיק שלה, נותן בתוך התיק. שמתי אותה בארון, חלפו מאז 6 שנים, הוצאתי אותה פעם אחת כדי לבדוק איזה משהו, אבל אני לא מתקרב בגיטרה חשמלית. זו לא החצוצרה שלי, זו הצרה שלי. זה לא החצוצרה. היא לא חוצאת את הצרה, אלא היא הצרה עצמה. מה אני אגיד לך? יש זה הרבה דוגמת. אני שיקרתי את עצמי. פשוט שיקרתי, לא אומר עכשיו, יש פה מישהו מנגן, יכול להיות שהוא בסדר גמור. אני מדבר, הרקע המוזיקלי שלי והחוויות המוזיקליות שלי בגיל הנעורים לא מאפשרות לי לקדש את הנגינה. אני ספגתי יותר מדי מהתרבות המערבית מבחינה מוזיקלית. אני לא יכול לקדש, כי אני נוגע בגיטרה ועושה אפילו סולם של בלוז. אני כבר מיד נשאב למועדוני לילה בהר הכרמל שמה, בחיפה, בתל אביב. הכל עולה וצף, זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. אז אני לא יכול לקדש שם שמיים גיטרה חשמלית, מה אני יכול לעשות? יעקב אסרף יכול, עם חנן בן ארי, אני לא יכול. לא יכול. אולי אמיר דדון יכול, אני יודע, כן? בגרסה הפחות דתית, לא יודע, אולי. אני לא יכול לקדש שם שמיים גיטרה חשמלית. אני יכול לנגן, אבל לא יכול לקדש שם שמיים, כי אני נסחף מיד לזרמים תת-קרקעיים רגשיים ודמיוניים שלא שייכים כהוא זה לקדושה. מודה ומתוודה. מודה. זה דוגמה, אני אתן דוגמה. היא לא היחידה אגב. אבל זה אחת הדוגמאות כדי להסביר מתי באמת קולה של החצוצרה לא עולה בקנה אחד עם קול השופר. עומדים בסתירה. Okay. הנה, וכל הסתיר הוא כשם שהם נתחיל וכולי. כך אנו מתהלכים חוקי הטכניקה, וחייבים אנחנו ללכת בהם גם בהתאמה עם חוקי התורה ויפעת תורה. ונמצא שיש לנו סיכום עד לכאן. לפי זה יוצא שיש לנו שני הכרזות. שני הכרזות. הכרזה אחת. נמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית. יהדות טכנית מה היא? ההמצאות. יהדות לא שוללת טכנולוגיה, זה הכוונה. יהדות טבעית זה האופן שבו רוח ישראל מופיע דרך עונות השנה והטבע הקוסמי בכלל. כן? חישוב המולד כולו נשען על אסטרונומיה, זה לא המצאה, זה הכל נשען חוקי טבע. יש לנו יהדות טבעית ויש לנו יהדות טכנית. היהדות יכולה להופיע גם דרך מעשה בני אדם. היהדות הטבעית מובעת, סוף סוף הגענו באמת להבדל שבין שופר וחצוצרה. היהדות הטבעית מובעת בתקיעת השופר, הכלי הטבעי. השופר הוא מבטא את שני מיני הטבעים. טבע של סגולת ישראל, הטבע העולמי. החצוצרה, הטכני, המלאכותי. ההמצאות מכוח המלאכה. למדת מלאכות שמייצרות את כל המוני ההמצאות וממלאות את כל חלונות הראווה. כן? זה היהדות הטכנית. האופן שבו רוח ישראל העליונה מתגלה דרך הטבע הקוסמי, ולא רק זה, אלא אומרת לעם ישראל, חדשו חידושים טכנולוגיים. זה לא נצרות ולא אסלאם. זה לא נצרות ולא אסלאם. זה לא נצרות שמפחדת פחד מוות מההמצאות האנושיות, וזה לא אסלאם השומם המדברי כלשונו של הרב קוק, שהוא עני ודל. רק סוחט מאחרים, רק מעתיק מאחרים, אבל חסר לו את כל כוח ההמצאה הטכנולוגי, דל שבדלות, תפיסה דתית פטליסטית שלא נותנת מקום לגוונים, לא נותנת מקום בתוך השמש האסלאמית הגדולה, אין מקום לכוכבים בכלל. אין מקום לכוכבים. אין מקום לטכנולוגיה. הם משתמשים בטכנולוגיה שאחרי זה ממציאים, כמובן לשרות את המטרות הג'יהאדיסטיות שלהם. היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר. הנה, זה הכלי הטבעי הרי, כן? שהרי גוזזים אותו, כן? מראשו של העיל. מאיפה מביאים? מאוסטרליה, אני חושב. או, לא זוכר בדיוק מאיפה מביאים אותם. אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות, כן? החצוצרות, אם כן, זה רמז למעשה האדם, כן? כלי המעשה המתוקן במפעלו של האדם באומנותו הטכנית. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו, הטבעית והטכנית, שאיפתם של ישראל למזג בין קודש וחול, יששכר וזבולון. אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו, את כל המשאלים הטבעיים והטכניים, יחד על פי התורה והמצווה, הננו יכולים להוציא אל הפועל דווקא. מתי נוכל לעשות את זה? כשנבוא לחיינו הכלליים השלימים. זה מה שהרב אומר כאן על דברי הגמרא, הריעו בחצוצרות ושופר חצוצרות לפני השם. רק כשבית המקדש בנוי, אז באמת אנחנו קשורים למסעת נפשנו ולתפקידנו במציאות. אבל כל עוד בית המקדש לא מוקם, גם אם נדמה לנו שאנחנו יכולים לחבר רוח וחומר בהרחבה, זו טעות. היבנז, היא לא ייבנז המקדש. זה לא הזמן. אם בית המקדש היה בנוי, והייתי לוקח את היבנז ליד, יכול שהייתה פורצת משם איזה שירת לוים, אני לא לוי, אבל יכול להיות. אבל עכשיו לקחת היבנז, שבית המקדש לא בנוי, ורוב ישראל לא על אדמתם, וגם אלו שעל אדמתם מבולבלים, זה הזמן לקחת היבנז לידיים. זה הרעיון שלפני השם. בבית המקדש, בשער המזרח, שהוא מכוון מול קודש הקודשים, יש פה תנאים סבוכים. בלי התעוררות רוח כזו, אין מקום, כן? אין מקום להרחבה חומרית שתתאים לעולם הרוחני. וממילא כל התרחבות חומרית היא תהיה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. כן? ואנחנו צריכים לראות את ההתרחבות החומרית שלנו. עם כל מה שהרשות נתונה גם היום, צריכים להיזהר. כמה להתרחב, כמה חדרים יהיה לך בדירה, איזה רכב יהיה לך, כן? איזה רכב יהיה לך? כן? כל השאלות האלו, כן? זה שאלות גדולות מאוד. כמה הותר לנו היום? אני לא מדבר על הקניינים החומריים של האומה. כי במובן הכללי, הרבה יותר לכוון, הרבה יותר קל להשתמש בחומר של האומה למטרות חיוביות. אבל היחיד צריך זהירות מאוד גדולה כשהוא מרחיב את גבולו החומרי. כשהוא מריע בחצוצרות, הוא צריך להיזהר. היחיד צריך להיזהר. ולא פשוט בכלל. אתה יכול בקלות להתרחב לכיוון החומר, והימים האלה אתה כבר עם הכיפה שם, לא יודע איפה, שכחת כבר לגמרי את השופר. כבר לא נשמע כל שופר בביתך. דווקא כשנבוא לחיינו הכללים, השלמים, ברוך השם אנחנו בדרך לשם. כל התור נשמע בארצנו, ברוך השם. כן, הננו יכולים וכולי. הסימן לזה הוא, כשנזכה לשוב אל נווה קודשנו בכל הודו והדרו. כשנעמוד לפני השם, דברים כאן כל ההגבלות לפסוק, כן? הריעו לפני השם וכולי. כשנעמוד לפני השם, הכוונה היא במקום נויו של עולם. כי בית המקדש נקרא נויו של עולם. למה הוא נקרא נויו של עולם? מסביר הרב מקום אחר, בעולת ראייה, הוא מסביר שבית המקדש הוא נויו של עולם מכיוון שהוא מחבר בין הרוח לבין החומר. זה הנוי. הנוי הוא נקודת החיבור בין רוח לחומר. זה הנוי. אבל שבית המקדש חרב, אין נוי. יש חומריות לחוד ורוחניות לחוד. אז הנוי לא מתגלה. לכן בית המקדש נקרא נויו של עולם. לכן הרב פה מתעקש, כן, לציין את הביטוי נויו של עולם. ואת קודשנו ותפארתנו. קודש מתפשט. קודש זה נבדל ועליון, תפארת זה מלשון פארות וענפים. אז בית המקדש הוא מקום שמצד אחד יש שם את הנקודה הנבדלת של כל הקודשים, אבל מצד שני הוא מתפשט לעזרת ישראל, להר הבית, לירושלים כולה, ומירושלים מתפשט כל הארץ. יש פה גם קודש וגם תפארת, את הצד הפנימי ואת הצד המתפשט דרך הכלים החומרים. כשמקדש מלך ועיר מלוכה לנו יהיה משוכלל בהדרו. כן? אמנם גם כאשר היד השלוחה במקדשנו שברה את חוסננו, אל תשמח אויבתנו לנו. האויבים שלנו שחושבים שאנחנו נשכח את ייעודנו כעם ישראל, שנשכח את הייעוד של שופר וחצוצרות, הם טועים טעות גדולה. אני יודע שהם יושבים על הגדר עכשיו, שעם ישראל כביכול שסוע. הם יושבים על הגדר, יושבים על הגדר, כמו השועל שמחכה שנתח הגבינה ייפול מפיו של העורב. הוא ככה עומד למטה, מקשקש בזנב, אבל העורב, כן, פורס כנפיים ואף, והשועל המאוכזב הולך לחפש, כן, ממקום אחר. גם אלו שעכשיו מחכים ככה, הנה עם ישראל, כל רודפי הישיגוע בין המצרים, יש להם טעות מאוד גדולה, אומר הרב. למה? הנה, אמנם גם כאשר היד השלוחה במקדשנו שברה את חוסננו, אל תשמח אויבתנו לנו, ותתפלל חנה, כן, זה המזמור. אל תשמחי, אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. אמת הדבר שהיד הרשעה יכולה היא להשתלח ביהדות הטכנית, להגלות אותנו מארצנו, מהלך האידאות של הרב קוק, להגלות אותנו מארצנו מכל שחיות החמדה החומריות, לשבור את בנייננו, לשבור את כל החידושים שלנו, אבל שהם מגלים אותנו עם ילקות הרועים שלנו, בתוך ילקות הרועים מה נמצא? לפי הדימויים פה, מה נמצא בתוך ילקות הרועים שלנו? השופר. החצוצרות לא שם, אבל השופר שם בגדול. יכול להיות שהם לקחו מאיתנו את הצד הטכני, ועוד החצוצרות נלקח ממנו לשעה, ונדדנו בגלות עם ילקות, כן? ופת לחם. אבל הכל יודעים שהטכניקה כולה רק על הטבע האיתני מיוסדת. גם שאין את הטכניקה, הרוח תמיד נשארת. גם מקצצים את צמרת העץ, השורשים חבויים מתחת לאדמה, ומשם הכל יצמח. בזה הננו החסינים והעזים שבאומות. לא משנה כמה ירוצצו את מימד החצוצרון שלנו, אנחנו ממשיכים לתקוע בשופר. יהודים תמיד תקעו בשופר. גם במציאויות הזויות, תקעו בתוך בורות כדי שהכל לא יתפשט, ובלבד לתקוע את התקיעה המסורתית. לאמור, נצח ישראל לא ישקר. גם כאשר ישראל קצוצי ידיים ורגליים, ואין להם חצוצרות. אבל השופר ממשיך להריע. ממשיך להריע. ולקולו, חוזרים שוב למנהג ימינו, שהשופר תוקע וחצוצרות עין. כן? ולקולו, כן? לקולו, הננו מתעודדים ובטוחים בשאיפתנו המנצחת, שבמהרה ישובו לנו החצוצרות. אמנם לא קשבו לנו עדיין החצוצרות בצורתם ההלכתית, אבל עכשיו אני חוזר למה שכתוב בגמרא, שגם רב פאפה וגם רב חלפתא וגם רבי חנינה בן תרדיאן, שלושתם השתוקקו והרגישו שהחצוצרות מתחילות להופיע, אפילו בזמנם, והם רצו לתת לזה ביטוי לחדש את ההלכה כצורתה. אבל היה מי שאמר, לא הזמן, גם אם בתור יחיד זו מדרגתך, האומה לא במצב הזה. אל תתקע בחצוצרות. שופר, בקול גדול. עוד מעט התחרו, כל הנושפים למיניהם, כן? בתרועה האחרונה, כן? של סוף יום הכיפורים. מי מרי הכי חזק? מי זה שיודע ככה? כן? אצלנו אחד היה שהוא הצליח לנשוף בשופר שתי דקות. פלא פלאים. שתי דקות. כן? אבל בינתיים שופר. היהדות הטכנית הופיעה בקרוב, בכליל תפארתה, והיא תפאר גם כן את היהדות הטבעית שלנו. אז הם ממש יהיו מקבלים דין מן דין, ישלימו זה את זה. ראינו, הכל המורכב, כמו שקרא לו רב קוק, הכל המורכב. היא תפאר גם את היהדות הטבעית שלנו, שנוטלו ממנה הודעה והדרה בתגרת יד האויב, אשר הרה בקודש. הרה בקודש. הכריב את בית מקדשנו. ובחצוצרות בכל שופר, בעזרת השם, נריע לפני המלך השם בבית נכון וניסה, ונלמד את עצמנו ואת כל עמי הארץ. יש פה בשורה כלל אנושית. עם ישראל לא עושה את זה רק בשביל עצמו. יש פה לימוד לכל העולם, שחומר ורוח מחוברים. כן? כל עמי הארץ, אשר יראו כי שם השם נקרא עלינו, כי הטכניקה האנושית נוצרה כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי השם להיות חיים תמימים ותיאורים, כאשר עשה אלוקים את דם ישר. והיא צריכה לא לבלע, טכניקה, כן? טכנולוגיה. לא לבלע ולהשחית, אלא לעשות תפל לקיומו של העולם בטהרת טבעו הבריא ורענן. מה הטבע הבריא ורענן? נשמה, כן? שנתת בי תאורה, כן? על פי מהלך חוקי הטבע שברא אלוקים חיים ומלך עולם להחיות בהם את בריאותיו. ונזכור גם ובייחוד אז, בימי גדולתנו ופערינו, גם כאשר החצוצות יחזרו. מי מעריך? שופר. גם שהחצוצרות יהיו בשיא תפארתן, צריך לזכור שהחומר הוא כולו נושם ויונק ממציאות הקודש. זה מה שאומר הרב, לא לחגוג על החצוצרות יותר מדי. נזכור גם ובייחוד אז, בימי גדולתנו לעתיד, כן? ופערנו כי השופר מעריך, זה לשון המשנה, כן? וחצוצרות מקצרות, עיקר ותפל, כן? אור וכלי, שמצוות היום בשופר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך, יהלך ונטו.